שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, איזה כיף, יום שלישי, 22:00, השיעור השבועי. שלום לכל הצופים בארץ, בחו"ל, בפייסבוק, ביוטיוב. אנחנו מתחילים במשהו שאותי אישית קצת מרגש. האמת היא שזאת גם סוג של הזדמנות להציע משהו פעם ראשונה למשתתפי השיעור, אפילו שאנחנו לא נפגשים פיזית. בספרים קודמים שלי שיצאו לאור, ברוך השם, הוצאתי בעבר ספרים, עשינו השקה בשיעור. היה שיעור גדול בהיכל שלמה, מאות אנשים, הבאנו דוכן. מכרנו את הספר, כל זה לא קורה הפעם, אבל אנחנו כן יכולים להציע לכם מרחוק ספר חדש. ככה הוא ייראה, ימים באים, ככה קוראים לו. הוא ירד לדפוס הלילה, ממש הלילה, בקרוב, עותק חדש. ימים באים, מעגל השנה, כל מעגל החגים, תשרי, חשוון וכולי, לקראת פסח המתקרב, הגדה של פסח, ליל הסדר, כל מה שקורה לאורך מעגל השנה היהודי הישראלי. הוא נמצא כעת, יש לינק, כל מי שצופה בנו רואה לינק ליד השידור, אפשר להיכנס ללינק הזה. יש גם הנחה מיוחדת להתחלה, זה ככה מחיר השקה, ספר מודפס בימים אלה, מי שרוצה לקבל את העותקים הראשונים, כותב את הקוד 7,000, נכנס לאתר, כותב 7,000, איפה שמבקשים קוד קופון, כותבים 7,000 ומשם הלאה יש, אפשר לקבל שליח, הקדשה אישית בשמחה ומה שתרצו. אז זה הדבר הראשון וזה קודם כל תודה, תודה לכם, כי הספר הזה נולד מתוך השיעורים האלה, מתוך השותפות והתגובות וככה באמת הרבה ממשתתפי השיעור ימצאו את עצמם שם, ציטטתי את הדברים הכי יפים לאורך השנים על החגים, והרבה מזה זה דברים שאתם שלחתם. אז זאת ההתחלה, ברוך השם, תודה. אנחנו ממשיכים בתודות לכל השותפים שלנו. תודה רבה לארגון רגש של חוכמה, יש להם אתר עם עוד המון המון תכנים נוספים חוץ מהשיעור. תודה לקרן דניאלי, הרב מוטי זוננפלד ושלמה ורנר. תודה לארגון המזרחי, לעיריית ירושלים, לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה. וכמובן תודה לגרובייס הפקות, ליהודה גרובייס ודיני גרובייס היקרים, שההדסטארט שלהם נמשך בדרך לסרט הגדול שהם מקווים בקרוב להפיק, ועד שמפיקים סרטים, ברוך השם, אני זוכה שהם את השיעור, כל שבוע מעבירים אליכם לארץ ולעולם, אז תודה להם. כמה הקדשות ונתחיל, השיעור מוקדש לרפואת, פורן דליה בטאוס, מרים בת זולה שבפריז, דוב בן לובה, יניב בן חווה, יואב דן בן מרים, יונה בת חנה, אופק בן מירב ונתן, יתי בת שרנה, מרקו בן סוזן, ניר בן מזל, חני בת שרה ולידה בת נעימה, רפואה שלמה לכולם. שהוא מוקדש לעילוי נשמת, משה הכהן בן גיטל, סבא של אחת הצופות, ידידיה בן תמר רחל, ובעיקר אחרי כל הבקשות האלה, נשמחה מאוד לברך במזל טוב את אביטל חורי היקרה ואת ארוסה הטרי גבריאל. שוב, למי שהיה איתנו בשיעור פעם, אביטל, דוקטור אביטל, כן, רופאת שיניים, אבל אחת באמת היקרות והמתוקות שנמצאת איתנו לדעתי מהשיעורים הראשונים, והשבוע, ברוך השם, זכתה להתארס, להתחיל להקים בית עם גבריאל. מזל טוב, זכית גבריאל, ואנחנו ממשיכים אל פורים, ונקווה שהסעיף הזה יתארך, שכמה שפחות הקדשות של רפואה ועילוי נשמת, וכמה שיותר בשורות כאלה. אנחנו בפורים, במובן מסוים אנחנו בפורים כבר שנה. אנחנו חיים במגילת אסתר. יש גילוי שכינה, כן, ליל הסדר. ויש מקומות של הסתרה בתוך הסתרה, שהקדוש ברוך הוא כל מסתתר. מגילת אסתר נקראת על שם ההסתרה הזו, המון אירועים, גזרות קשות, אנחנו לא בדיוק יודעים על מה ולמה, איך נצא מזה, והבמאי מאחורי הקלעים לא תמיד מתגלה, אנחנו לא פוגשים אותו כל בוקר ושומעים, יש סתירה, יש פער גדול בין הפרשות, בפרשות ממש רואים את השם, הר סיני, התגלות, עשרת הדיברות, לבין החג, מגילת אסתר, ובאמת אנחנו נקרא את המגילה בחמישי בערב ובשישי בבוקר, בכל העולם, גם הירושלמים, וגם כל אלה שמשום מה גרים מחוץ לירושלים. כולנו נקרא את המגילה בחמישי ובשישי, קוראים אותה פעמיים, אחת ממצוות החג. זה לא משנה, אגב, ממש עכשיו אני מבינה, ישיבת הממשלה דנה בהגבלות, בסגר על פורים, צריך סגר, צריך הגבלות, אסור להתקהל, אסור לזלזל, בלי אווירה כזאת של יאללה, סוף קורונה, באמת לכולם התחסנו, בוא נצא מזה. אבל לצד זה צריך לזכור שמצוות הפורים לא מתבטלות, צריך קיים אותן, ואגב, הן נורא לא קשות לביצוע, גם בתוך סגר. מגילת אסתר נשמע, גם בביטחה, בבריאות, בחוץ, בפנים, לפי הנהלים. מתנות לאביונים, בוודאי. משלוח מנות, בוודאי. סעודה משפחתית, משפחה גרעינית, בוודאי. כך שמצוות הפורים האלה יעברו גם את האתגר של פורים תשפ"א. אנחנו נדבר על ארבע דמויות ברשותכם. המגילה עצמה הרבה מאוד פעמים נשארת ברמת הגן, שהיא כמובן רמה מצוינת וגבוהה, הרבה גננות. תמיד שאני אומרת משהו כזה, יש גננות שצופות ואומרות, לא, מה זה זלזול בגננות? חלילה, הגענו הבסיס, הגרסא דינקותא, אבל צריך להתפתח, לא יכול להיות שבן אדם מן 50 יזכור את סיפור המגילה מגיל 5. המשתה של אחשוורוש. כן, והמגילה היא סיפור מאוד עמוק. שוב, יש בה הסתרה. היא נכללת בתוך כתבי הקודש, בתוך התנ"ך, למרות שאלוקים לא מוזכר בה, ישראל כמעט לא מוזכרת בה, עוד מעט נראה, הכל ברמיזות, הכל בהסתרה, והיא קודש קודשים, היא נכללת, אנחנו קוראים אותה, אנחנו מברכים לפני ואחרי, כלומר, צריך לעבוד קשה כדי להבין את סודה. אנחנו לא ניכנס לנסתרות, יש הרבה דברים קבליים במגילה והרבה דברים, הרבה פרשנויות עמוקות. אנחנו הולכים הפשט. יש ארבע דמויות במגילה שקיימות גם בתוכנו, מתרוצצות גם בתוכנו. ארבעה גיבורים שמקדמים את העלילה מאחורה ומקדימה, מי לטוב ומי לרע. בואו נלמד היום את ארבע הדמויות האלה וננסה ללמוד עליהן וגם עלינו לקראת פורים הקרוב. נתחיל בדמות הראשונה. הנה. אוקיי, טוב, היה לי זמן בזמן האותות היפים האלה להסתכל קצת מאיפה אתם. אז לי נמצאת איתנו ברמת השרון, אנט וחגי בטירת יהודה, אילנה בניו ג'רזי, חנה, בקליבלנד אוהיו, וואו, חנה בקליבלנד אוהיו, נורית בפתח תקווה, אמא באפרת, רונית בלוס אנג'לס, אלנה בחיפה, אפילו בנייהו יום טוב צופה בנו, מה זכינו, איזה צופה חשוב. גן יבנה, אהלן, אהלן משפחת שלזינגר בגן יבנה, ולונדון, משפחת קרופ, קרן קרופ, שלום לכם. בברוריה בפתח תקווה וחנה בגבעתיים, טוב, אני עוצרת בנתניה נראה לי, או שבאפרת. טוב, נו, מירי מבת חפר, נעצור בך. בואו נמשיך. טוב, גם אביחי אברהם צופה בנו, מרגש מאוד, ואנחנו באמת אומרים לכולכם רונית בלוס אנג'לס ועודד ברמת גן. התליה, גמרנו עם התליה מקנדה, ובזאת אנחנו, אנחנו באמת מברכים את כולכם, ומתחילים בדמות הראשונה באחשוורוש. תראו, רושם ראשוני אומר המון עד היום. אנחנו זוכרים איך פגשנו מישהו, מה הוא עשה לנו, איזה רושם הוא עשה לנו בפעם הראשונה. מה הרושם הראשוני מאחשוורוש? זה מספר את כל הסיפור. החצנה, שופוני. תראו, זה הולך ככה, ככה הוא עולה על במת ההיסטוריה. ויהי בימי אחשוורוש, ככה מתחילה המגילה. הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. בשנת 3 למולכו, בסך הכל מלך חדש, 3 שנים, עשה משתה לכל שרה ועבדיו. חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. מה תכלית המשתה? ביהדות בדרך כלל הם מתכנסים ושמחים מסיבה. יום הולדת, בר מצווה, בת מצווה, חתונה, שבע ברכות, יש יום נישואים, יום אירוסין, יש סיבה למסיבה. מה המסיבה למסיבה של אחשוורוש? הנה היא הפסוק הבא. בהראותו. זה כל הסיפור. בהראותו, להראות. בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו. ימים רבים, 80 ומעט יום. אם זה לא מספיק, הוא קורא לעוד מסיבה, ל-VIP. בסוף המסיבה הראשונה, הוא מקבץ רק את המקורבים שלו, כן? ובמלות הימים האלה, כן, לא הספיק, 180 יום, חצי שנה. במלות הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, כולם, משתי שבעת ימים, בחצר גינת ביתן המלך. יאללה, בואו נתכנס עוד אירוע, עוד לוקיישן למסיבה הזאת, חסרת התכלית הזאת. ומה היה שם? בין השורות המגילה, אני חושבת מזלזלת בו. היא לא רק מתארת, אתה יכול לשמוע קצת את הציניות, את הלעג, את הסתירה למלך הזה, שהוא מלך אבל לא מולך על אף אחד, גם לא על עצמו. מנהיג אבל לא מצליח להנהיג את עצמו. שליט אבל נשלט לגמרי. תראו איך זה מתואר. חור, קרפס, ותחלת, אחוז בחבלי ווץ וארגמן, על לילי חסף ועמודי שש, מטות זהב וחסף, על רצפת בת ושש ודר וסוחרת. למה כל הדבר הזה? מי צריך את כל הפאר והדר הזה? אמרנו שוב, אחשוורוש, בהראותו, זה הכל. ויש פה עוד עניין, סמלי אפילו. אחשוורוש, את המשתה הזה, בזה הוא משקיע הרבה. בניהול הממלכה, בסולידריות, בהנהגה, בלשים לב מה קורה מאחורי הגב שלו, שלא יהרגו אותו. לזה אין לו זמן. יש לו זמן רק לשופוני. אז תראו, והשקוט בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך, והשתייה כדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש, יין מלכות רב. ורשי מסביר לנו, מה זה יין מלכות רב? רשי מסביר, כל אחד שתה יין שזקן ממנו. כל בן אדם, בא מלצר, בן כמה אתה 40, קח יין בן 42. בא מישהו, אתה בן 50, קח יין בן 55. יין ישן, כן, הכל בשביל השואו הזה, הפאר, המגוון. יש עוד מדרש, כל בן אדם אמר מאיזה מדינה הוא, והביאו לו יין מהמדינה שלו. אתה ממרוקו, קח יין מרוקאי. אתה מהודו, מקוש, משושן, מפולין. קח את היין מהמדינה שלך. שוב, תחשבו איזה מרתף ינות משוגע היה שמה, והכל בשביל מה? בשביל כלום. אחשוורוש מבולבל מהחשיפה. היום היינו מצרפים לזה את הניו מדיה, הלייקים, הפרסום, הוא כל כך צריך לשתף החוצה, שהוא לא שם לב מה קורה פנימה. יש פה משהו סמלי, לפי המדרש, אחשוורוש לבש את בגדי הכהן הגדול. הוא הגיש את כל, הוא הסתובב בין השולחנות, זה מזעזע לחשוב, בעודו לובש את כל הבגדים של הכהן הגדול, שאנחנו יודעים כמה הם קדושים ויקרים. כך אומר המדרש. מלמד שלבש בגדי כהונה. כתוב כאן יקר תפארת, וכתוב בגדי הכהונה לכבוד ולתפארת. יש פה הקבלה. תפארת של בית המקדש, החרוב, הנחרב, הגיע לתפארת המזויפת של אחשוורוש. למה הוא לובש את בגדי הכהן הגדול? הוא רצה להיראות הכהן הגדול, הבגדים שלו, זה עם משמעות רוחנית מאוד גבוהה, מאוד גדולה. חז"ל אומרים סתם אני אתן דוגמה, בגדי הכהונה מחפרים, הכתונת מחפרת על שפיכות דמים, המצנפת מחפרת על גסות רוח, החושן מחפר, האפוד מחפרת על עבודה זרה, המעיל מחפר על לשון הרע. הבגדים הם לא סתם בד, זה לא אופנת בית המקדש, כן? זה לא טקסטורה. בגדי הכהן הגדול זה פנימיות. הם מחוברים, זה פנימיות וחיצוניות, הוא מתקן מידות לעם ישראל כולו, מחפר על דברים. ואחשוורוש בדיוק הפוך, הכל רקוב בפנים, רק כלפי חוץ הוא שם את בגדי הכהן הגדול. גם השבוע, אני חושבת אחורה על פרשיות בימים האחרונים, בלי להיכנס לפרטים, אבל אנשים ידועים, גיבורי תרבות מסוג כזה, מסוג אחר, מפורסמים, ומה פתאום מתברר? תחפושת, מאחורי הקלעים, זה אחרת לגמרי. גם אנחנו לפעמים מחופשים. אז ככה נפתח את המגילה. ואנחנו, ככה ניפרד מאחשוורוש במאפיין האחרון של המשתה הזה. אין ספק שאם אתה שיקור 180 יום, ועם כל מה שבא לך זה כבוד, פרסום, לייקים, גם אשתך, שאמורה להיות רעייתך, ואשת בריתך, והשותפה שלך, ועזר כנגדך, כמובן גם היא הופכת לכלי במרוץ. ושוב, גם היום, כמה הורים הופכים את ילדיהם למסחטת לייקים. כמה פעמים הזוגיות זה רק פוסטים מרגשים על יום נישואים, ואין שם מאחורה. משהו באחשוורוש, אני חושבת, קורא לנו היום להתבוננות על הקשר בין חוץ לפנים. זה מוביל לטרגדיה. תראו איך זה ממשיך עם ושתי. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין. כמובן שצריך לכתוב כרע לב המלך ביין. זה לא טוב לב המלך, כן? תראו מה קורה פה, הוא כולו שיקור. מה הוא אומר? להביא את ושתי. גם פה המגילה לדעתי לועגת לו. אמר, לימומן בזתה חרבונה בגתה ואבגדתה זתר וחרקס, 17 עיסים משרתים את פני המלך אחשוורוש. מי צריך 7 אנשים לקרוא לבשתי? תקרא לה. לא, הכל too much, הכל שופוני, הכל בכלל סתם, הכל מוגזם. אז הם הולכים. למה? להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחדר מלכות. למה? הוא רוצה לספר לה משהו, לשתף, להתייעץ, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. שלא יהיה פה בלבול. היא כלי בדיוק כמו כלי המקדש, בדיוק כמו היין המפואר, בדיוק כמו הספות היפות והכסף והזהב והבילונות. הוא אומר מראש, רוצה להראות היופי שלה, לא מעניינת אותי. היא עוד חפץ. היא לא באה. ושתי מורדת, משלמת על כך בחייה. ואז מה קורה לאחשוורוש? שוב, זה מלך זה. תראו, אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. ואנחנו לא יודעים לצחוק או לבכות. הרגע אתה מבולבל אחד. אתה הרגע הרגת אותה, עכשיו אתה מתגעגע. אגב, למה אתה מתגעגע? רש"י מסביר. זכר את ושתי את יופיה ונעצב. הוא, גם בחייה ובמותה, ושתי הייתה רק משהו חיצוני, רק היופי עניין אותו, לפני ואחרי. עד כאן אדם שבעצם עושה שטויות, עם אלכוהול ועם רדיפת כבוד ועם מחצנה, בונה ריאליטי שלם עם אודישנים כדי לבחור את המלכה, כמו הפורמטים הכי גרועים היום, עד שבוחרים את המלכה החדשה, הוא לא מנהיג, הוא מונהג. הוא המלך, אבל אפשר להגיד במרכאות. אולי הרמיזה היא למלך האמיתי, מלכו של עולם, שלא מופיע במגילה, אבל הוא המלך האמיתי. בלי שופוני, בלי יחצנה, המלך האמיתי במגילה הוא לא אחשוורוש, כי הוא המלך, מלכי המלכים, שלא מוזכר ולא מתפאר ולא, אבל בעצם הוא מנהל את העלילה, כפי שנראה לאורך המגילה. עד כאן הדמות הראשונה שלנו, אחשוורוש, ותמרור האזהרה לכולנו מפני אחשוורוש והמשתה שלו. הרבה מאוד פעמים מסיבות הפורים, השנה הן אסורות, הרבה פעמים מסיבות הפורים נראות כמו משתה אחשוורוש, לא כמו מסיבת פורים, נראה בהמשך המגילה איך שמחים באמת. אבל עד כאן דמות ראשונה, אנחנו ממשיכים לדמות השנייה ולמה שהיא מלמדת אותנו. אחשוורוש הוא מבולבל, אבל המן הוא ממש רשע. אחשוורוש, אני לא יודעת אם לדון אותו לכף זכות, כן, הוא בסוף עשה דברים נוראים, אבל הוא באמת, זה נראה לך איזה מין שיכור כזה, טמבל, אולי קצת תמים, מושכים אותו לפה, לשם, רוקמים נגדו מזימות, עלילות. המן לא מבולבל לרגע, המן הוא עמלק. הוא המן האגגי, יודע היטב מה הוא רוצה לעשות. כבר במפגש הראשון איתו, אפשר להבין את כל הסיפור. מה שנקרא, בבחינות בספרות היינו קוראים לזה אקספוזיציה בתיכון. אז בואו נראה איך אנחנו, איך המן ככה מוצג בפנינו, תראו. וכל עבדי המלך, אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך ומרדכי, לא יכרע ולא ישתחווה. כולם משתחווים להמן חוץ מאחד, ומרדכי לא קורע ולא משתחווה. למה? רש"י מסביר שעשה עצמו אלוקה. יש אומרים שאצל המן היה סמל עבודה זרה, והשתחוות לו הייתה בעצם הכרה באותה עבודה זרה. המן ומרדכי, המדרש מספר, יש להם יחסים עוד אחורה, מאוד מעניין לקרוא ולשמוע, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בעצם זה אב טיפוס, זה מודל. זה כנגד זה, המלק ברשעותו, והיהודי בצדקתו, אחד נגד השני, נפגשים בשער בית המלך, והמן לא מוכן לכרוע ולהשתחוות, הוא מבין מה זה אומר. זה לא סתם לעשות ככה. בטח היו אנשים שאמרו לו, אל תהיה כזה פנאט, אל תהיה כזה קיצוני, נו יאללה, נו, זה לא, מה זה מפריע לך לשמור את הרג מצוות, תוריד את הראש. לא, יש סמליות רבה, כי מרדכי יוריד את ראשו בפני המן. וזה מפוצץ את המן. גם הוא מבין שיש פה סוד, זה לא סתם. זה לא סתם. אני חושבת שמישהו אחר בממלכה לא היה משתחווה, המן היה פחות עצבני. אם איזה אידיוט מקומי לא היה משתחווה לו. אבל כשזה מרדכי, וירא המן, כי אין מרדכי קורא או משתחווה לו, וימלא המן חימה. המן הוא כבר איש בכיר במנגנון, עשיר, מוצלח. תשימו לב, הוא מקדם מה שנקרא את הפתרון הסופי. אני בא להגיד להבדיל, אבל זה לא כך להבדיל. גם הוא רוצה מחנות השמדה, הוא רוצה פתרון סופי, שאף יהודי לא יחיה בכל הממלכה 127 מדינה. הוא מצליח להוציא פור, להפיל גורל, לקבל את הגזרה, לקבל את הפקודה. ואז מה קורה לו? עדיין הוא מבין שיש לו פה עסק עם מרדכי, ועד שאת הכבוד הזה הוא לא יקבל, עד שהוא לא יכניע אותו, הוא לא ישמח לרגע. אמן, תראה, הכל בתוכנית שלך עובד, אתה בדרך להשמיד אותם. לא, 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 תראו. ויצא אמן ביום ההוא, הוא כבר בטופ, הוא במשתה עם אסתר, הגזרה יצאה לדרך, הרצים יצאו דחופים. ויצא אמן ביום ההוא, שמח וטוב לב. וכיראות אמן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זם ממנו, וימלא אמן על מרדכי חמה. גם פה הם אמרו, וימלא אמן חמה, ושוב פעם, לא קם ולא זה. מרדכי שריר לא זז לו בפנים מול עמלק. מה אמן עושה? מול מרדכי הוא מתאפק, הוא לא מראה לו כמה עצבני. והתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח ויביא את אוהביו ואת זרת אשתו. המן מכנס את הקבינט שלו, מקורבים, אוהבים, זרש, אישה, משפחה. אגב, גם פה יש לו הצלחה רבה, יש לו שלום בית, יש לו אישה שעוזרת לו, יש לו הרבה ילדים, הוא מוצלח בהרבה מאוד דברים, ובכל זאת, הוא לא מרוצה. הוא מגלה, ופה המגילה כאילו לוקחת אותנו למה שנראה תמלילי הקבינט, תמיד זה היסודי. לוקחים אותנו פנים, או בעצם מדליפים את הכל. אז המגילה לוקחת אותנו לתמלילים של הקבינט בתוך הבית של המן. ובעצם חושפת את צפונות ליבו. מה הוא באמת מרגיש? מדהים לגלות. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת כימותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. ופה מגיע הפאנץ'. וכל זה איננו שווה לי. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי, יושב בשער המלך. בואו ניקח את המשפט הזה, נגדיל אותו רגע. זה הסלוגן של המן. זה סלוגן עמלקי. אם אתה רוצה למחות את זכר עמלק, תתרחק מתפיסת העולם הזאת. כשאנחנו מרעישים ברעשנים ומוחים את זכר עמלק ומרעישים, מוחים כפיים, רגליים וככה, אנחנו רוצים למחות את תפיסת העולם המסוכנת הזו. הנה, ניקח את המשפט הזה, נתעמק בו. וכל זה איננו שווה לי. אמרנו, הוא מוזמן למשתה, הוא משנה למלך, משתחווים לו. כלום. לא שווה לי. כל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. לפחות המן כן, מתנהג בכנות, יש בו, הוא כן. הוא אומר את האמת, הוא לא מסתיר. אני לא יכול לסבול את זה שאותו יהודי יש לו עצמאות רוחנית, שהוא לא מתבטל אליי, ויש לי כבר את הכל, אבל אין לי כלום. זה לא אגב להתמקד בחצי הריק של הכוס. זה בטיפית, באלפית, כל הכוס מלאה, לא יש פה איזה טיפה שחסרה לי. פרשננו אומרים, נדמה לי ראיתי את זה אצל הבן איש חי, כל זה איננו שווה לי, בוא נכתוב את זה רגע, רק את זה, זה איננו שווה לי. נלך רק על סופי האותיות, הרבה פעמים מסתכלים על ראשי תיבות, לא רק של תחילת אותיות, אלא של סופן, י' באות האחרונה, ואז ה' במילה שווה, ואז ו' במילה איננו, ואז זה במילה הראשונה. יצא לנו שם השם, י' ואז ה' ואז ו' ואז ה' שם הוויה. הייתי אומרת ששמו של הקדוש ברוך הוא מופיע הפוך, כי התפיסה של המן היא הפוכה מתפיסתו של היהודי המאמין. לא ככה השם רוצה את העולם, כל זה איננו שווה לי. הוא רוצה שנראה כל דבר שיש ונודה עליו ונהלל ונשמח ולא נחפש טיפת כבוד שחסרה לנו. הבעיה של המן עם העם היהודי היא כמובן עמוקה יותר. נו, ואם מרדכי ישתחווה הוא ירגע? לא. הוא צריך את העם הזה לסלק מפניו. בואו נראה איך הוא מסביר את זה לאחשוורוש. גם כשהוא מסביר לאחשוורוש, הוא לא אומר, תפיסת העולם המלכי תנצח, יש פה איזה משהו ערכי. גם אז הוא משתמש באותה מילה שראינו עכשיו. מעניין, זה ממש מילת מפתח במשנתו. ככה הוא בודק את החיים. תראו מה אומר לאחשוורוש. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין, שוב פעם המילה הזאת, שווה להניחה, עוד פעם לא שווה. הכל אצל המן שווה, לא שווה. זה לא שווה לי, זה לא שווה למלך, הכל כלכלי. אין מסר ערכי. הכל ככה, הכל זה כמה שווה לי. זה מזכיר לי את הסיפור המפורסם. נו, כזה מפורסם שבטח שכחתי אותו עכשיו, רגע. הקימו את אוניברסיטת בן גוריון, בנגב. אחד הפרופסורים הלך לראש הממשלה דאז, לוי אשכול. אמר לו, צריך להקים אוניברסיטה בנגב. לוי אשכול אמר, אין כסף, קח את הסטודנטים מבאר שבע, כל בוקר אוטובוס לתל אביב, ילמדו באוניברסיטת תל אביב, אוטובוס חזור לבאר שבע. אמר לו אותו פרופסור, אחד ממפריחי הנגב, יש לי רעיון יותר טוב. כל האנשים בישראל נעלה על מטוסים, נסיע לניו יורק, ויחיו שם. וכמובן, הכוונה הייתה, אנחנו לא, הכל זה לא דרך החור של לא יודע, השקל, הצ'קים, הפנקס, העוש, זה לא. יש פה ערכים יותר גדולים. נמצא כסף, פיתחו את הנגב. אצל המן זה לא ככה, הכל זה כן שווה, לא שווה. הכל כלכלי. אוקיי, אני רוצה להראות לכם משהו לסיום נוסף, אבל שוב, צריך להסביר כי הרבה דברים קשורים פה להיום. יש עולם מפתה בחוץ, שאומר לנו, תצטרפו לחגיגה הגלובלית, הפלורליסטית, האוניברסלית של אחשוורוש. קדימה, בואו למשתה. והמן מצליח עם הרבה מאוד יהודים. אבל תמיד יש מרדכי, שלא יסכים. עוד מעט נדבר על התכונות של מרדכי. ותמיד יש המן שיפתה וירצה, וירצה שיתבוללו ויתבלבלו, וזה משגע אותו. הרוע לא יכול לישון בשקט, כל עוד להיות יהודי טוב, נאמן ומאמין. הוא פשוט לא יכול, זה מחרפן אותו, מטריף אותו, שיש אחד שנאמן לעצמו. בעולמו של המן, זה מעניין, הוא טיפוס מעניין, בעולמו של המן הדבר המרכזי הוא המן, לא, אתם יודעים מה? בעולמו של המן הדבר היחיד הוא המן. אתה ממש רואה איך הוא תמיד הסיפור. ואחד הפסוקים המצחיקים במגילה, אני חושבת, זה הפסוק הבא. זה הרבה פעמים קורה גם לנו. אני בטוחה שאנחנו, בדיוק נסעתי, סיפרתי את זה לדידי, נסעתי באוטו ושמעתי איזה פרופסור אומרת, וכמובן, רדיו, ברדיו, כמובן צריך לדבר על המגזר, שהקורונה הכי מאתגרת אותו, הכי משנה את אורחותיו. ואני הייתי בטוחה של מי תדבר. כמובן, אמהות לילדים, נו מי? מה, מי אם לא אני? ואמרתי, רק ככה הייתתי אוזן, לשמוע איך היא מתארת אותי. היא אומרת, וצריך לדבר על המגזר המושפע ביותר. הקשישים ובעלי העסקים. אני כזה, מה קשישים, מה בעלי העסקים? וואלה, נכון, אולי באמת נכון, הם יותר, הם יותר. זה קצת המניות, לחשוב שאתה תמיד במרכז. זה בדיוק הפסוק שרציתי להקריא, שהוא קצת מצחיק. ויבוא המן ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? אנחנו נמצאים אחרי שהמלך רוצה לגמול טובה, לעשות טובה למרדכי, תלות אותו, הוא גילה שהוא עשה לו, מרדכי הציל אותו, והמלך לא גמל לו טובה. אז הוא שואל את המן שבדיוק הגיע, מה לעשות לאיש שהמלך חפץ בעיקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? הוא בטוח שהוא הכל. לא, תוך דקות הוא מוצא את עצמו, תוך זמן קצר מוביל את מרדכי וצועק, ככה יעשה לאיש, והמן הוא אבל וחפוי ראש, ומרדכי על הסוס שומע את השבחים שלו. האם זה מוביל אותנו? לא. המן מסיים את החיים שלו תלוי על עץ, זה לא מוביל אותנו לכלום, לא לשמחה, לא לפרודוקטיביות, לא ליעילות. חשברוש גם מבולבל, לדעתם היום הזה, לא בדיוק זכר למשהו נורמלי. אלה שתי הדמויות הראשונות. זהירות. יש בתוכנו אמן, יש בתוכנו אחשוורוש. זה לא משהו אמורפי מופשט, וזה לא משהו היסטורי. פעם היה. אלה אב טיפוסים למידות, לתכונות, שבהחלט, בהחלט יכולות להפיין אותנו. השבוע, לפני כמה ימים נפתח פרויקט מדהים של העצמה לנערות באמריקה. לקחו את התיכונים בצפון אמריקה, זה 10 אפילו יותר תיכונים בצפון אמריקה. ארגון ה-OU מארגן את זה, דוקטור עדינה שמידמן, והיא חשבה לארגן את כל התיכונים ביחד לתוכנית העצמה. גם עליהן עברה שנה מאוד מבאסת, אולי אפילו יותר, המצב באמריקה קשה. היום מציינו 500,000 נפטרים, שם היה טקס מרגש. אפשר להגיד שאמריקה לראשונה מכירה בקורונה, כן, עד עכשיו זה לא היה ברור. בכל מקרה, אותה עדינה שמידמן שאלה שאלה את הבנות. מה הכי חסר לכם? שוב, זו סדנה להעצמה, שהן יהיו יזמיות, שהן יהיו לומדות טוב, עושות טוב בעולם. היא עשתה סקר בזום, כל אחת צריכה לכתוב את המילה, מה הדבר שהיא הכי צריכה. ואז הם עשו מין תוכנה שמראה את התשובות, לפי גודל המילה, זה השכיחות. המילה שחוזרה הכי הרבה פעמים אצל הבנות, היא הכי גדולה. מילה שהזכירו פעם או פעמיים היא בצד. בואו תראו את השקף, אוקיי? הבאתי לכם את זה, ישר מניו יורק. השעה הייתה 3 בלילה, שעון ישראל, אבל שם זה היה ערב. יותר מ10 תיכונים יהודים באמריקה, והמילה שכל, או בוא נגיד שחזרה הכי הרבה, שהשכיחות הכי גדולה היא passion, תשוקה. שמשהו ידליק אותי, שיהיה לי דרייב, שיהיה לי רעב, שיהיה לי איזה משהו רצון כזה, devotion כזה, זה מסירות. passion, זאת מילת המפתח. זה מה שמוביל אותנו בחיים. והשאלה זה passion למה? אצל החשברוש הבנו למה הפשן, אצל המן הבנו. שאלה אם אפשר גם פשן למשהו טוב, אם אפשר גם תשוקה ורצון לדברים חיוביים. זאת הזעקה של אותן נערות אמריקאיות, לדעתי גם הנוער בישראל צריך התלהבות כזאת למשהו, איזה פשן למשהו, וזה מוביל אותנו לדמויות הבאות, החיוביות, ממש צריך להגיד להבדיל, אחרי החשברוש, אחרי המן, בואו נלמד, שוב, גם זה אצלנו בנפש, גם אצלנו יש אסתר ומרדכי, לא להיות רק נגטיבים. בואו נלמד מהדמות הבאה, מאסתר המלכה. הנה. אסתר המלכה, צריך להסביר, שוב, בפעם הראשונה שנחשפת אלינו, כבר מבינים את הסוד שלה. אסתר, זה קל להיות אחד שנאמן לערכים שלו, ואז פחות אוהבים אותו. זה קל להיות אחד שמחניף לכולם, ואז הוא פחות נאמן לערכיו. אצל אסתר זה לא אחד על חשבון השני. היא צדיקה וישרה ומאמינה, וגם אהובה על כולם. תראו, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ככה המגילה מתארת אותה. אתם יודעים, במרוקאית יש ביטוי דיאלנה, אם היא שלנו. ביידיש אומרים פון אונזרר, כן? היא גם משלנו. יש אנש, כן? אנשי שלומנו. כל מיני הגדרות כאלה של... הוא משלנו. אסתר הייתה גם דיאלנה, וגם פון אונזרר, וגם אנש, הכל. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אומרים לנו חז"ל, כל רואיה מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו. היא עוברת בין אנשים, והוא משושן אומר, היא משלי. והוא מהודו אומר, היא משלנו. והוא מכוש אומר, היא משלנו. כל אחד זה נראה לו שהיא... מהעדה, מהסקטור, מהסגנון שלו. חן, זה לא יופי. אצל ושתי אמרנו יופי, יופי, יופי. אצל אסתר זה חן, זה הרבה יותר יפה מזה, זה הרבה יותר עמוק. וזה לא רק שהיא נושאת חן בעיני אנשים כאן. מוסיפים חז"ל ואומרים שהיא נשאה חן גם פה למטה בעולם התחתון, וגם פה, שם למעלה בעולם העליון. נאמר במשלי, הוא מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. אדם בברכת המזון אנחנו מבקשים. לשאת חן בעיני אדם, נהדר, אבל שבמקביל, גם נישא חן בין אלוקים, מה זה שווה אם זה לא שניהם ביחד. אסתר זה כל החבילה. כל רואיה פה בעולם הזה, וגם רואיה מלמעלה, היא נשאה חן ביניהם. הדבר הראשון שאסתר עושה, האקטיבי, כמלכה, אם קודם אמרנו שהמן הוא רודף כבוד, זה לא להשתמש בכבוד, לא לשים את עצמה במרכז, ועל ידי זה לגלגל גאולה שלמה מהמעשים הקטנים שלה. נעקוב רגע אחרי העלילה. בימים ההם מרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ובקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. שוב, אין באמת נאמנות במלאכה הזאת, בעוד הוא עסוק במשתה שלו ביין, שני השומרים המקורבים שלו רוצים להרוג אותו, הוא לא יודע, הוא לא שם לב, אין גם סולידריות, אין להם שום הזדהות. בקיצור, יש פה טיפ טוב, יש פה פיסת מידע. מרדכי את הפיסת אינפורמציה הזאת מספר לאסתר. ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ. אגב, זה מדהים, כל בוקר נראה לי קמו בשושן, את מי תלו היום? אתמול את ושתי, היום את בקטן ותרש, מחר את המן ובניו, כל היום היו שם לא תולים מודעות על הקיר, תולים אנשים על העץ. אז גם את בקטן ותרש, בתרבות המקומית האלימה של אחשוורוש, תולים על העץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אסתר שומעת האינפורמציה ממרדכי, רצה לספר למלך, אבל איך? היא הרי הייתה שמחה לקדם את עצמה בארמון. קצת כבוד, אני רוצה להציל את חיי המלך, אני אתן לו את הטיפ הזה. לא, זה לא שיקול. אסתר, זה לא טוב לה להיות מזוהה עם מרדכי, עוד יגלו שהיא יהודייה. מה לה וליהודי העצמאי הזה שם בשער המלך? אל תזכירי אותו. לא, זה לא שיקול. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. שתי המילים האלה, בשם מרדכי, כאילו על הדרך, איזה פרט טכני, מקדמות את העלילה, מקדמות את העולם. היא לא מחפשת קרדיט. היא צינור. והיא רוצה שהמלך ידע מי באמת הביא את הטיפ הזה. בלילה ההוא, נדדה שנת המלך. כעבור זמן מה, הטיפ הזה הולך להיות היסוד לגאולה של כולנו, עד עצם היום הזה. בלילה הוא נדדה שנת המלך. המלך, שוב, זה רומז למלכו של עולם, דברים פה קורים, כן, לא רק בעולם הפיזי. ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, מקריאים לו מספר הזיכרונות. והיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתן אבטרש, שני שריסי המלך, משומרי אסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. זה לא סתם ידיעת רכילות, זה נצח. היא גילתה את זה בשם מרדכי, זה נכתב בספר הזיכרונות, והנה המלך אומר, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? הוא הציל את חיי. ואומרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עם עוד דבר. כלום הוא לא קיבל, שום תמורה, שום דבר. המלך מיד אומר, אז מה נעשה לו? ושואל את המן, והמן חושב שנורים עליו, וככה גומלים טובה למרדכי, והעץ שהמן, הכל מתחיל להתגלגל. למה? כי אסתר אמרה בשם מרדכי. כי היא לא שמה את עצמה במרכז, כי היא לא רדפה אחרי הקרדיט. קובעים חז"ל, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ככה נאמר במסכת מגילה. הביטוי המפורסם הזה, כן, אומר דבר בשמי אומרו, זה על זה, זאת אסתר. מי האיש שאומר, כל זה לא שווה לי, שהוא לא משתחווה? מי האיש שאומר, למי יחפוץ המלך לעשות טוב, אם לא לי, אני במרכז? לאישה שאומרת, בשם מרדכי, בשם מרדכי, זה לא העניין. היא חיה בשלמות, היא חיה ביישוב הדעת. האישיות שלה לא בנויה מהפידבק לאחרים. היא לא צריכה את הכבוד החיצוני הזה. והיא מקריבה את עצמה פה בקטן. היא עוד תקריב את עצמה בגדול. אסתר, זה מאפיין קטן שלה, שיראה אחר כך כמה היא לא במרכז. אנחנו מגיעים כבר לגזרת המן, ופה מרדכי מגיע לאסתר, ואומר לה, לכי לאחשוורוש. היא לא אומרת כן, היא לא אומרת לא. היא אומרת, זה לא רק הסיפור שלי. זו תשובה מדהימה. היא יכולה להגיד, לא, מה פתאום, אני מלכה בארמון. היא יכולה להגיד, בטח, בטח, אני רצה לאחשוורוש. הלו? מה, איך זה קשור לאסתר? אסתר היא שליחת ציבור. מה עם הציבור? אסתר מעבירה אותנו מסע תשובה, מסע תיקון. ואז, כשיש מה שנקרא את ההתעוררות הזאת, כשיש את הלכידות והתשובה והשיפור, היא כשליחת הציבור יכולה ללכת. שליח הציבור תלוי בציבור. היא יכולה להיות הכי צדיקה בעולם. אם העם במצב מקולקל, השליחות לאחשוורוש לא תצליח. ופה הקריאה הגדולה, קריאת כיוון של מנהיגה. תאמינו לי, יכול להיות מצע מעולה עכשיו לכל המפלגות. ממש, לוואי שאני יכולים לעשות את זה. תקשיבו. לך, כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. מנהיג אמיתי מרומם את כל המציאות עמו. מנהיג אמיתי משנה את הציבור, ומתוך כך את המציאות. ואסתר צריכה את כולם. אומר לנו אחידה, אחידה רבי חיים יוסף דוד אזולאי, אומר כך, נתחכמה אסתר, שיעשו ארבעה דברים שהם כמו קורבנות. בעצם היא אין בית מקדש, לכן הם בגלות, אבל היא עשתה ארבעה דברים שהם כמו קורבן במקדש. אחד, תלמוד תורה. שחשוב כקורבנות. העם למד תורה בשלושה ימים האלה, זה היו מה שנקרא ישיבות מרדכי הצדיק, היו לומדים הילדים והמבוגרים, חוזרים לתורה. אחד. שתיים, תפילה, שהיא גדולה מיתר קורבנות. היו ימי תפילה, הצרות, זעקות. שלוש, תענית, שהוא כקורבן שמקריב חלבו ודמו. כשאנחנו צמים בתענית אסתר, זה יום חמישי, הצום הוא כמו איזה קורבן שאני מקריב. וזה שאמרה, לך כנוס את כל היהודים. והיו לאחדים באחדות גמור, לקבל התורה ברצון. גם את כל זה עושים באחדות. תורה, תפילה, תענית, אחדות. עם המתכון הזה אפשר לגשת לאחשוורוש וגם לנצח. אחרי שאסתר באמת ניערה את יהדות הגולה, יהדות הגולה צריכה ניעור, גם היום. יהדות הגולה הולכת למשתי אחשוורוש, מתבלבלת, מתבוללת, שוכחת מי היא. לא כולם שם, זה לא יכרה ולא ישתחווה. הרבה זה כן. אני יודעת כמה צופים יש לנו מחול, כן, שלא נעליב אתכם. טוב, מי שבאמצע היום בלוס אנג'לס מתחבר לשיעור תורה, הוא באמת חתיכת מרדכי יהודי, כל לוס אנג'לס מחכה לכם בחוץ. אבל הבחירה באמת של יהודי אותה ממלכה, לעזוב את תרבות הגם וגם. אני גם שושני וגם יהודי. העיקר שהמשתה של אחשוורוש כשר, מכירים את זה? הלכו למשתה, העיקר שכשר שם. הלו, זה מה שנקרא כשר המסריח, תראה מה קורה מסביב. אבל האנטישמיות הזאת מעוררת אותם, הם חוזרים להיות מי שהם, וזה בעצם המאפיין הגדול של אסתר. לא שהיא צדיקה, שהיא עושה אותנו צדיקים. לך כנוס את כל היהודים, תשתתפו איתי, גם אתם אחראים לתיקון העולם. אלה מאפייני, שוב, בקטנה, בצורה שטחית, מאפיין של אסתר. הדמות האחרונה, ושוב, אולי מהאקטואליות ביותר שיש לנו, היא מרדכי. הנה, בואו נראה. אז אנחנו ממשיכים עם מרדכי היהודי. אני רוצה רגע, טוב, אני כבר לא מספיקה, אני מתנצלת. יש לנו כל כך הרבה מגיבים מהארץ ומהעולם. ברוכים כולם, לא נספיק לקרוא ולהתייחס באמת לכל ההערות. אנחנו רוצים להמשיך את העלילה. אבל זה כיף מאוד גדול באמת שאתם מתכוננים יחד איתנו לפורים. והדמות הרביעית היא מרדכי היהודי, והמאפיין שלו זה לא יכרע ולא ישתחווה. תראו איזה תיאור דרמטי, תיאור דרמטי המגילה מספקת לנו. איש יהודי, קודם כל, וואו, היו הרבה יהודים. לא, עליו נאמר איש יהודי. הוא היה סוג של ייחודי, אברהם אבינו כזה שם. איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה עם יחניה מלך יהודה, אשר הוגלה נבוכדנצר מלך בבל. תראו את המילה היפה הזאת, ירושלים. איזה מילה יפה מוזכרת פה פתאום, כן? אני זוכרת בארצות הברית שהיינו, איך אנשים מגיבים למילה ירושלים? נמסים. ג'רוזלם. איך אמר לי פעם איזה נהג אובר? You live where God live, כי את גב של אלוקים גר. הוא כאילו אני בשכנה. וואלה, נכון, השכינה פה היא בשכונה. ירושלים. פתאום באמצע אמר לי פעם ניר ברקת, היה ראש העיר. הוא אמר לי, ירושלים היא מותג יותר חזק מישראל. ישראל, יכולים להגיד לך בעולם, ישראל, לא, כיבוש, BDS, כן? שטויות, אבל ישראל יכולה להיות מזוהה גם עם דברים. ירושלים מזוהה יותר חזק מישראל. זה עוצמה, זה קלף, יותר מרגש. אז פתאום המותג הזה, כן? סליחה על המילה, ירושלים, מוזכר לנו באמצע המגילה. כי כל המגילה מתרחשת מחוץ לארץ ישראל. איפה היא? בלב של מרדכי. מרדכי הוא השגריר של ישראל. מרדכי הוא השליח של ירושלים לשושן הבירה. כדי לא ללכת לאיבוד, אנחנו צריכים אנשים שמחוברים לירושלים. צריכים צדיק כזה, צדיק האמת, כמו מרדכי באותו הדור, שמחבר אותנו לירושלים, שלא שוכח. יש פה סגנון אחר של יהודי. מרדכי עומד על שלו, לא פשוט בגולה. ראינו מקרוב כמה לא פשוט לחיות באומץ, בעוצמה. ומרדכי, בלשון עתיד, נאמר עליו, לא יכרע ולא ישתחווה. הוא נותן כוח גם לנו. לא כתוב, הוא לא קרא ולא ישתחווה. אלא בלשון נצח. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אנחנו, בניו, לא נכרע ולא נשתחווה מול תרבויות שרוצות להשמיד או לשנות או למחוק אותנו, שלא נותנות לנו את העצמאות הראויה. בואו נמשיך. ההתמודדות של מרדכי, כמו אסתר, היא של תיקון עצמי. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, כן, כשמתחילה הצרה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. קורה משהו רע, הוא לא הולך לתיאורים הפוליטיים, נשמע פרשנויות. הוא לא עושה ספקולציות עם כל מיני פרשנים בכיכר העיר, משחק ששבש. הוא שומע, הוא עושה תשובה. קורא את בגדיו, לובש שק ואפר, וזועק זעקה. ומשפיע על כולם, תראו. ובכל מדינה ומדינה, המקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. כולם בעצם מבינים שהגיע עת תיקון, התבלבלנו, הלכנו פה למשתה אחשוורוש, אנחנו לא במקום, לא מפוקסים, בואו נחזור כולנו להיות קצת יותר מחוברים לירושלים, בואו גם אנחנו נהיה לא יכרע ולא ישתחווה. מאיפה לומדים את היכולת מול מצוקה להשתנות? אנחנו בשנת מצוקה, בואו, בשנה של גזרה אמיתית. אנחנו בעצרה, זוהי עצרה. שבוע התפרסם השער של העיתון ניו יורק טיימס בניו יורק, שער מאוד מיוחד, בואו תראו שנייה. הכותרת מכריזה על 500,000, הגיעו לחצי מיליון נפטרים בארצות הברית, בלתי נתפס, כבר עלו אל מאז, 500,000 ומשהו. והשער בנקודות אוסף את כל מקרי המוות, 500,000. אפשר לראות, בואו נתקרב קצת יותר, נראה את זה אפילו יותר בזום. נקודות, נקודות, נקודות שחורות לפי התקופות של הקורונה. זה מסמל הרוגים, בסך הכל 500,000. מה אנחנו אומרים מול צרה כזו? מורידים את הראש, הקורונה תעבור, תעבור, או מרימים ראש ובודקים מה לא בסדר. אומר הרמב״ם, תיזהרו מאדישות. תיזהרו כשמגיעה צרה, וזאת באמת חתיכת צרה, מגפה עולמית, משתקת כל כך הרבה תחומים, אנחנו באמת לא מבינים לפעמים ביום יום באיזה דרמה אנחנו חיים. אומר הרמב״ם, תיזהרו מאדישות. בואו תראו מה אומר לנו הרמב״ם. מצוות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. כלומר, כל דבר שייצר לכם, כגון בצורת ודבר והרבה, וקורונה, וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים, הוא רע להם. אבל, אומר הרמב״ם, שוב, קורה דבר כזה, כל אחד, אני לא אומרת לכל אחד מה הוא צריך לעשות. כולנו צריכים להיות במגמת תיקון מול הכללה הארורה הזו, מול הקורונה. ואם לא, אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו, דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, סתם מקרה, וצרה זו נקרו נקראת, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה, צרות אחרות. לפי הרמב״ם, אנחנו צריכים לשים לב למה שקורה בקורונה, ולעשות תשובה. מרדכי, מול צרה, מתקנים. אוקיי, בואו נמשיך רגע כרונולוגית. לוקחים את מרדכי, מעלים אותו על הסוס, זוכרים, ככה יעשה לאיש המלך חפץ ביקרו, עושים לו טובה על שהוא הציל אז את אחשוורוש. תראו איך מרדכי אדיש לזה. וישב מרדכי אחרי זה, אחרי הסוס, וישב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. לאמן זה הטראומטי, אבל מרדכי, אומר רש"י, וישב מרדכי לסקו ולתעניתו. עם כל הכבוד לשופוני הזה שעשו לי, זה לא אני. אני לא אחשוורוש, ואני חוזר לתענית, כי אני מתענה על הצרה. מתוך העמדה המוסרית הזאת, מרדכי מגיע לאסתר עם השאלה הנוקבת. ואומר מרדכי להשיב אל אסתר. זה רעיון ששמעתי מרון דרמר, שגריר ישראל בוושינגטון עד לא מזמן. ואומר מרדכי להשיב אל אסתר. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. מרדכי מנסח כאן עיקרון יהודי גדול. עם ישראל ינצל תמיד. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. את רוצה לעשות דבר הנכון? את רוצה להיות חלק מהבעיה או חלק מהפתרון? אסתר המלכה, את יכולה לברוח. אנחנו ננצל, משהו יקרה, הקדוש ברוך הוא יהיה בסדר. יש פוטנציאל לך כאן ועכשיו לעלות, לקחת את הכרטיס, לעלות על הרכבת, שתעשה אותך מנהיגה לנצח. אם לא, תעובדי, אף אחד לא יזכור אותך. בסדר, ביי, שלום. את מצטרפת לנצח או לא? את נוגעת בסיפור הגורלי, או אני את נפשי הצלתי? שאלה כבדה, אומר רון דרמר, כל אחד צריך לשאול את עצמו. האם אני חלק מהסיפור הגדול הזה? או אני לעצמי, את עובד, 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 לא משנה מה שהמשפחה שלי, אני לא חלק מהסיפור. ופה, אסתר, אני רוצה להתקדם עם העלילה ככה, קדימה, אסתר ניגשת למלך, הגזרה מתבטלת, ובסוף המגילה מגיע באמת הרגע המשמח, אולי מכל, הקרשנדו, הסיום, הקלוז'ר של הכל. מרדכי יצא מלפני המלך. אנחנו כבר אחרי שהמן ככה נתלה, ואסתר מספרת את האמת, והגזרה מתבטלת, ואחשוורוש נותן את הטבעת, הוא הרי מבולבל, קחו את הטבעת, ומרדכי יצא מלפני המלך. בלבוש מלכות, תחלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותחריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, כמה מרגש, נזכה גם אנחנו בקרוב, כן תהיה לנו, מתוך הדבר הזה יהיה נהפוך הוא. אבל הביטויים של היופי עלולים להזכיר את המשתה של שם. עוד פעם בוץ, ארגמן, חור, עטרת זהב, תחלת, מה זה? עוד פעם משתה אחשוורוש, לא, לא, אל תתבלבלו בשום אופן. אצל מרדכי שמחים אחרת. מרדכי ואסתר מתקנים את המשתה המקולקל. זה שיהודים יודעים לצום ולהתאבל, בוא נגיד, העולם יודע. זה שיהודים גם שמחים אחרת, יודעים לסמוך בקדושה, להתאבל בקדושה זה דבר אחד, אבל מרדכי ואסתר מחדשים איך שמחים בקדושה. תראו, בקדושה. וב-12 חודש, הוא חודש אדר, ב-13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו, להעשות ויום אשר שיברו ויביא היהודים לשלוט בהם ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים מהם ובשונאיהם. מה קרה? איך שמחים? והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות יש לרעהו ומתנות לאביונים. נעים מאוד, ככה אנחנו שמחים. סעודת פורים, משלוח מנות, מתנות לאביונים. לא צריכים את המודל של החשבון, יש לנו מודל אחר לכונן שמחה. בימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. הם צודקים. אנחנו יושבים פה כל כך הרבה זמן אחר כך, אני בירושלים, אתם בכל הארץ והעולם, עוסקים בסיפור הזה, מתכוננים לקיים את המצוות ההן, שמרדכי ואסתר תקנו. אכן, זה לא, זה לא עבר מתוך היהודים, וזכר הימים האלה לא סף מתוך, לא סף מזרעם. יהדות, בוא נגיד, המאבק של מרדכי ואסתר עד היום, מלווה אותנו, ואנחנו בפני בחירה חופשית. כל דמויות המגילה מתרוצצות בקרבנו. אחשוורוש והמן שבהם התחלנו, אחשוורוש נסכם, אחשוורוש זה היה בהראותו, המן זה היה כל זה איננו שווה לי, אבל יש בנו גם את אסתר, לך כנוס את כל היהודים, יש את מרדכי, לא יכרע ולא ישתחווה. הישועה הגדולה באמת מופיעה בסוף, הכל מתחבר, כל הפרטים, הוא תלה והוא עשה והוא פה והוא שווה, כל ה... קטטות וכל העניינים וכל הפרטי פרטים מובילים בסוף לאורה ושמחה וססון ועיקר. כן תהיה לנו, בעזרת השם, שנזכה גם אנחנו לצאת מהמגילת אסתר הזאת, מההסתרה. פסח, זה ניסים גלויים, אמרנו גילוי שכינה, זה ככה נזכה בקרוב. אני רוצה להודות לכם, להודות שוב גם לשותפים שלנו, אתר רגע של חוכמה, נזכיר השיעור שם ועוד הרבה דברים אצלם באתר. אני מזכירה את המבצע שפתחנו בו, הספר החדש, הימים באים. כיף גדול ומרגש מאוד לשתף אתכם כבר בשלב הזה, הספר בדפוס, אבל מי שרוצה את המהדורה הראשונה לקבל אליו עוד הרבה לפני פסח בעזרת השם כמתנה, ימים באים, אפשר להיכנס ללינק, יש לנו פה שידור פייסבוק ויוטיוב, אז להיכנס ללינק להקיש קוד קופון 7,000, קוד קופון, ולקבל הנחה, שליח, הקדשות, עניינים, תראו שם את כל הפרטים, או פשוט לפעול בגוגל, סיוון רהב מאיר, ימים באים, תגיעו לאתר של ידיעות ספרים, ושם אפשר גם כן להתקדם. אז תודה רבה, נזכיר, נראה לסיום רק את התמונה של הוואטסאפ היומי, למי שרוצה לקבל אותו אליו ישירות לסלולרי, מי שמעוניין בארץ ובעולם, מן המספרים, בישראל ובארצות הברית, אפשר לקבל את התכנים שלי באופן חופשי, ונשמח מאוד. שוב תודה למאות מאות הצופים בארץ ובעולם, בשורות טובות ופורים שמח בעזרת השם, שהוביל אחריו לבריאות ולשמחות ולבשורות טובות. לילה טוב.